שלום וברכה, ערב טוב. מזל טוב למשפחת ויגון על נישואי הבת הערב. אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש בראשית, מאת הקדוש ברוך הוא, על ידי משה. אנחנו בפרק י"ז. לא, פרק ט"ז, סליחה. פרק ט"ז, לא, אפילו לא. פרק ט"ו, פסוק י"ח. כמה טעויות אפשר לעשות פעם אחת. פרק ט"ו, פסוק י"ח, ביום ההוא. קראת השם את אברהם ברית. לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים, עד הנהר הגדול, נהר פרת, את הקני, את הקניזי, ואת הקלמוני, ואת החיטי, ואת הפריזי, ואת הרפאים, ואת האמורי, ואת הקנעני, ואת הגרגשי, ואת היבוסי. כשומעים דבר כזה, טוב לעשיך, וואו, אימפריה, גדול. ושרה אשת אברהם לא ילדה לו. בום. כן, כלומר, רואים את ההפרש בין הגודל של החזון לבין המציאות. מה הבטחת לי? ארץ מנהר מצרים עד נהר פרת? אין לי ילדים, ואתה מדבר. ושרה אשת אברהם לא ילדה לו. כלומר, ההפרש בין הגודל של החזון לבין העובדה המרה, הקשה במציאות, בלתי נסבל, ההפרש הזה. אגב, שימו לב, דבר מעניין, על מה הקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם אברהם בסופו של דבר? לא על הגלות, אלא, וגם לא על התורה, אלא על ארץ ישראל בלבד. כלומר, כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה הדבר שהקדוש ברוך הוא קראת עליו ברית עם האבות, אנחנו מוצאים באופן עקבי ובלעדי ארץ ישראל בלבד. ארץ ישראל לזרע אברהם. כנראה שזה היסוד. בלי ארץ ישראל אי אפשר לדבר לא על תורה, לא על מצוות וכדומה. אבל כל פנים, ההפרש הזה בין הגודל של ההבטחה לבין המציאות הקשה, זה הפרש משמעותי. התוצאה של הדבר הזה מוכרחת להיות איזושהי חולשה. חולשה באמונה, אפשר לומר, של אברהם ושרה. אף על פי שהם מאמינים, הרי כתוב והאמין בשם, ועכשיו יהיה לו צדקה. אבל הייתה חולשה קיומית. איך הדבר הזה מתקיים? איך לזרעך נתתי את הארץ מתקיים כששרי אשת אברהם לא ילדה לו? עכשיו, האמת היא שאם אנחנו רואים את ההבטחה, ההבטחה ניתנה לאברהם. לא ניתנה הבטחה לשרה. אז מטבע הדברים יכול אברהם לחשוב שאולי משרה לא יצא לו זרע, אבל אולי מאישה אחרת כן יצא לו. וזה הבסיס, אם כן, למהלך הבעייתי שאנחנו עומדים ללמוד עליו. כלומר, לדעת ישמעאל, כל הדבר הזה מופיע על רקע איזשהו משבר בזהות של אברהם. נשאלת השאלה, באמת, למה אברהם לא ילד? לא הוליד. זה הרי דברים כאלה, איך אומרי המהר"ל, אינה במקרה קרה. אם כן, מוכרח להיות שאיזושהי סיבה מהותית שבגללה אברהם לא יולד. הדבר הזה כנראה קשור לזה שעוד לא הגיע הזמן. אברהם כנראה היה צריך לחכות עד היותו בן 100 כדי להוליד. ומשום מה הוא חשב שהוא צריך להוליד מוקדם יותר. אם נסתכל לרגע אחד בפרק י"א, בפסוק י', נא לשמור על הדף, אבל אפשר לדפדף אחורה לפרק י"א פסוק י'. נאמר כך, אלה תולידות שם, שם בן 100 שנה והיולד את הרפחשד, שנתיים אחר המבול. שם אבי השושלת השמית, הוא מוליד בגיל 100. זה אומר שבמשפחה השמית, הגיל האידיאלי, האופטימלי של ההולדה הוא 100. זה גם הגיל של הבר מצווה, נכון? הדברים מפורשים בפרשת בראשית, בפרק פרק ו', בפסוק פסוק למד ב', לא, סליחה, פרק ה', פסוק למד ב', איך התבלבלתי, כל הזמן טעויות הער, פרק ה', פסוק למד ב', ויהי נוח מן 500 שנה ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. אומר רש"י, מה אמר רבי יהודן, מה טעם כל הדורות הולידו ל-100 שנה וזה ל-500? אמר הקדוש ברוך הוא, אם רשעים הם יובדו במים ורע לצדיק זה, ואם צדיקים הם מטריח עליו לעשות תיבות הרבה, כבש את מעיינו ולא הוליד עד 500 שנה, כדי שלא יהיה יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשין לפני המבול. דכתיב, כי הנער בן 100 שנה ימות, ראוי לעונש, לעתיד וכן לפני מתן תורה. זאת אומרת, גיל הבר מצווה לפני מתן תורה היה 100. לפני שאדם הוא בן 100, פטור מעונש. כן, מה אתה אומר?
למה שלא נגיד גיל 20?
ואני שואל אותך, מדוע שלא נגיד גיל 32? כן, זה גם אפשרות, נכון?
גיל
20 נידון בשמיים. אהה. ככה אתה אומר. אבל אתה אומר את זה אחרי מתן תורה. נכון? אנחנו מדברים על מה שהיה לפני מתן תורה ומה שיהיה לעתיד לבוא. 100 שנה. עכשיו, מדוע צריך גיל 100 בשביל להיות בר מצווה? זה מאוד הגיוני. כי הרי להיות בר מצווה הכוונה להיות אחראי. איך אפשר להטיל עליי אחריות אם אני חסר נתונים? ברור שצריך שיהיו לי כל הנתונים ביד על החיים, כל מה שצריך לדעת, כדי שאני אוכל להיות אחראי על מה שאני עושה. אמרו רבותינו, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, 15 לתלמוד, 18 לחופה, 20 לרדוף, 30 לכוח, 40 לבינה וכו' וכו'. כלומר, כל גיל וגיל מלמד אותי משהו אחר. אז יוצא שרק כשאני בן 100, שגמרתי לאסוף את כל הנתונים הנדרשים, אפשר להטיל עליי אחריות באמת. לכן באמת ראוי שגיל הבר מצווה יהיה בגיל 100. ממילא זה גם הגיל האופטימלי של ההולדה. צריך לחכות את גיל 100. היום אנחנו עושים בר מצווה הרבה יותר מוקדם, לבנות בגיל 12, בנים בגיל 13. למה? מה קרה? אלא שאנחנו אומרים שברגע שהאדם מסוגל לתת חיים, אז זה גם הגיל שבו הוא אחראי על החיים. מבחינה ביולוגית, יש כבר אפשרות להוליד. אז אם כך, יש כבר אחריות. אבל באופן אידיאלי, באמת צריך לא, גם לא להוליד עד גיל 100. לכן באמת אברהם אבינו סתם לחוץ. אז מה אם היא שרה לו ילדה? אברהם כנראה עוד לא מוכן. השאלה האם זה שאברהם עוד לא היה מוכן, זה אומר ששרה עוד לא הייתה מוכנה. זה דבר שצריך בירור. אם נסתכל למשל בפרק, אני כאן מנסה להקדים את המאוחר, בפרק י"ז, בפסוק ה', נאמר, ולא ייקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים תתיך והפריתי אותך במאוד מאוד. כלומר, כדי שאברהם יוכל להוליד, להיות אב המון גויים, הוא צריך לעבור שינוי. והיה שמך אברהם, מאברהם לאברהם. האם שרה הייתה צריכה לעבור שינוי? מה אתם אומרים? שרה היא לשרה. בואו נבדוק. בשוב בפרק י"ז, בפסוק ט"ו. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. כלומר, תמיד היא הייתה שרה, זה רק אתה לא נתת לה להתגלות. כיוון שאתה עוד לא היית אברהם, אז היא הייתה שרי. אבל מצד עצמה, שרה שמה, מאז ומתמיד. אז אם כן, העיכוב נמצא אצל אברהם או אצל שרה? אצל אברהם. בואו נראה. בפרק ט"ז, פסוק א', זה בדיוק הפסוק שהגענו אליו מקודם. ושרה יש את אברהם, לא ילדה. לא. זאת אומרת, לא ילדה, לא. אז מי השם? אפשר להגיד במרכאות? הוא. כן? זה בגללו שהיא לא ילדה. היא לא יכולה ללדת לו. והוא חושב שזה בגללה. אפשר לקרוא את זה כך. ושרה יש את אברהם, לא ילדה, לא ולה. גם בגללה. אבל הטעמים לא הולכים לפי הכיוון הזה. על כל פנים, גם אם נאמר שזה גם לה, אבל ברור שזה גם לא, ולא קודם ללה. שרה יש את אברהם, לא ילדה, לא. כן, מה אתה אומר? יפה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. יפה מאוד. למה אין לה ולד? כי היא הייתה שרי. מי הפך אותה לשרי? אברהם, הרי השם המקורי שלה לא היה שרי. שמה היה יסקה. וכשהיא מתחתנת עם אברהם, היא הופכת להיות שרי, אין לה ולד. כן? כתבתי על זה מאמר, יפורזם מקרוב. כן. קודם
כל, לגבי שרה, אומרים לו שלה על הרכב, נכון? זה גם קרה בגלל אברהם?
כן, זה מה שאמרתי. ותהי שרי. כתוב, לא כתוב ושרי הייתה עקרה, אלא ותהי שרי עקרה. היא הפכה להיות עקרה.
אבל להיות בלי רחם.
עד כדי להיות בלי רחם.
איך אברהם חיכה עד גיל 100? בזמן של אברהם זה לא כל הזמן של שם. והיה נס זה שהוא היה יכול להיות גיל 100.
נכון, נכון. אתה צודק, כלומר אברהם מצד הטבע לחוץ, אתה צודק. כי ללדת בגיל 100, להוליד בגיל 100 כבר בתקופה ההיא זה דבר נדיר. אמנם כן, אבל אברהם היה צריך להבין שההולדה של עם ישראל היא ניסית. היא פלאית, היא מעל הטבע. הוא היה צריך להבין את זה. והוא רצה שזה יעבור דרך הטבע. כלומר אפשר לומר, הולדת ישמעאל הייתה דרך הטבע. כשאברהם היה בן 86, 86 עדיין אפשר להוליד. אבל הגיל הזה הוא הגיל שבו יש המשכיות של האברהמיות הטבעית, השייכת לתוכנית הקודמת שלו, שהיא התוכנית הקוסמופוליטית שדיברנו עליה. הבה נקרא עכשיו בפנים. ושרה יש את אברהם, לא ילדה, לא. ולה שפחה מצרית, ושמה הגר. שאלה. מה זה מצרים? מצרים היא הגדולה במעצמות ובתרבויות של אותם הזמנים, ואולי אפילו של כל הזמנים. ויש נוכחות של מצרים בבית אברהם. כלומר, זה הקשר של אברהם אל התרבות הגדולה. עכשיו, חז"ל אפילו הלכו יותר רחוק מזה. הם הודיעו לנו שהגר אינה אלא הבת של פרעה. מה עושה השפחה, מה עושה בת פרעה כשפחה בבית אברהם? אלא שפרעה רואה את גדולתו של אברהם, אומר לבת שלו, תשמעי ביתי היקרה, אני חושב שכדאי לך לעשות שנת שירות שם. זה באמת, ראיתי את התוכנית, תוכנית הלימודים, איך משלמים שכר לימוד באותם הימים? נים שפחה. אתם זוכרים שפרעה גם רצה לקחת את אשת אברהם. הוא רצה אותה לאישה. כי הוא רצה לאמץ אל מצרים את הכוחות של אברהם. ראה שזה לא עובד. הוא אומר, טוב, ננסה בכיוון ההפוך. אני אדחוף לו את הבת שלי. הוא אמנם לא רוצה, אולי באיזשהו שלב הוא ירצה. ממש פה מחשבה, נטווח ארוך. אולי מצרים היא תהיה יסוד הפריון של עם ישראל. ויש פה באמת שאלה, האם באמת בעיני אברהם זה יותר טוב או פחות טוב? בואו נראה את הדברים. ותאמר שרי אל אברהם, הננה, עצרני השם מלדת. כלומר, היא מייחסת את זה, בטעות כנראה, אל עצמה. החיסרון הוא בשרה, לפי שיטתה. ואז צריך לדאוג לזה שלפחות מה שאברהם מייצג בעולם לא ילך לאיבוד. בוא נעל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. מה פירוש? אולי ייבנה ממנה. אולי על ידי שהיא תלד, גם אני אפקד. בשני אופנים. או בגלל עצם מעשה החסד, שהיא עושה חסד כזה גדול עם הגר, לתת אותה בחיקו של אברהם, או בגלל שהיא סבורה שהיא תאמץ את הילד, והרבה פעמים ילד מאומץ גם מביא לפקידה. כן, זה ידוע. תופעה מפורסמת עד עצם היום הזה, זוג מחוסר ילדים, מאמץ ילדים, ואז גם האישה נפקדת. מה אתה אומר?
אני חושב אולי שרה הייתה נביאה מאוד גדולה, והשפחה הייתה שאלה, לא של אברהם. ויכול להיות שהיא ראתה בנבואה, שצריך
לצאת קליפתו של אברהם החוצה, בגלל ישמעאל. אתה אומר שהיא עושה את זה אולי בנבואה.
כן. היא עושה את זה מתוך
כוונה. יש לי הוכחות שלו. שזה לא מנבואה.
כן?
מה יש לך הוכחה שכן? שמה?
ישמעאל גם לכל שרי, כמו שמה
בגולה. לכל רוח הקודש. כן. רש"י כותב, כל שרי, פה, כתוב ברש"י, לרוח הקודש שבה. נכון? הבעיה היא שדווקא אנחנו רואים שמה שיצא מזה לא הכי טוב, נכון? לכן כששרה אומרת לגרש את ישמעאל, אז הקדוש ברוך הוא מתערב ואומר, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. רש"י, לכל רוח הקודש שבא. למה היה צריך הקדוש ברוך הוא שם להתערב? כי אברהם רצה ללמוד לקח מהפעם הראשונה. אם עשינו טעות בפעם הראשונה, לא צריך זו פעם השנייה. אז אני רוצה לפילס שמה שכתוב כאן ברש"י, כל רוח הקודש שבא, זה רוח הקודש שמנצנצת בקרבה, שהקדוש ברוך הוא מעוניין באמת שיצא ישמעאל. אבל היא בעצמה כנראה לא יודעת את זה, והראיה. זה בהמשך, כן? בפסוק ה', כן? אנוכי נתתי שפחתי בחקר אבטרי כי הרעתה וטל גוייניה, ישפוט השם ביני וביניך. אז היא מזמינה את השם להתערב, עד אז היא לא הזמינה אותו. והאם השם יתערב כשהיא הזמינה אותו? כן, היא יתערב, אנחנו נראה איך. על כל פנים, ברור שיש פה איזו כוונה עליונה של ההשגחה, זה אני מקבל. ההשגחה העליונה מעוניינת שישמעאל ייוולד, צריך לברר למה. אבל בואו נראה. בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה וישמע אברהם לכל שרי. בפשטות אנחנו לא יודעים שהוא יודע שיש פה רוח הקודש. ותיקח שרי אשת אברהם. וכי לא ידענו ששרי היא אשת אברהם? מאוד מוזר. את הגר המצרית שפחתה. מה? וכי לא ידענו שהיא שפחתה? מאוד מוזר. מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה. וכי לא ידענו שהוא האיש שלה? לא, מילה מיותרת לחלוטין. וכי למי נתנה, אם לא לא? לאישה. משהו פה כבד מדי, ויש פה איזה, כנראה איזושהי כוונה. נראה לומר שבפשטות הייתה אי הבנה בין שרה לבין אברהם מה מעמדה של הגר. כלומר, שרה סברה שהיא נותנת לאברהם את שפחתה, ואברהם הבין שהוא לוקח אותה לאישה. ואז יוצא שהמעמד של הגר לא היה ברור. בואו נראה את זה עוד פעם. ותיקח שרי אשת אברהם, היא אשתו של אברהם. את הגר מצאת שפחתה, מבחינתה זו רק שפחה. מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען. ותיתן אותה לאברהם אישה. לא, לפי שיטתו, הוא לאישה. כלומר, הוא הבין שהיא לאישה. ויבוא אל הגר ותהר. ותרא כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה, ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך. כלומר, אתה גרמת. יש משהו ביחס שלך אל הגר, שגרם לה להקל ראש. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. לא נתתי לך את אישה בחיקך, נתתי לך שפחתי. ותרא כי הרתה, ויקל בעיניה. היא כבר קיבלה כבר התחלה של אוטונומיה, של האוניברסיטאות, רשת חינוך. רשת בריאות, והיקל בעיניה. לשפוט השם בני ובדך. כלומר פה היא דורשת בירור על פי מידת הדין. האם אברהם יודע משהו במידת הדין? לא. הוא בקיא במידת החסד, הוא מבין בזה, אבל מידת הדין זה לא, ממש לא, לא הקטע שלו. שרה דווקא כן. אומר אברהם לשרה, טוב, אם את מדברת על מידת הדין, אני לא מבין בזה. ואומר אברהם אל שרה, הנה שפחתך בידך, עשי לעתו בעינייך. את תבררי את זה. ותענה השרי, ותברח מפניה. איפה ישפוט השם פה? היא ביקשה ישפוט השם. איך השם שפט? בפסוק הבא, וימצא מלאך השם. כלומר, יש פה משהו לא מבורר, ולכן צריך שהשם יתערב. וימצא מלאך השם. ואתם מבינים שהגר היא כנראה אישה ענקית, היא פוגשת מלאך השם. מחלוקת בין הראשונים, אם היא נביאה או לא נביאה, מה אכפת לנו, נביאה או לא נביאה? מלאכים היא רואה. זה אישה עצומה. לא בכדי, סבר אברהם, שאיתה הוא יוכל לבנות. וימצא מלאך השם על עין המים במדבר, על העין ודרך שור. ויאמר, הגר, שפחת שרי. למה הוא אומר את זה? שהיא תדע שהיא השפחה. אי מזה ות ואנה תלכי. מה זה השאלה הזאת? כן? הקוויה בין מעלה ללא מאיר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת. ולאן אתה הולך? כלומר, אם אדם אינו יודע מאיכן הוא בא, ואינו יודע לאן הוא הולך, אז הוא לא מכיר את עצמו. הוא אפילו לא יכול לתת דין וחשבון לפני עצמו, כל וכך אומר לו לפני מלך מלכי המלכים. לפני מי אתה עתיל את דין וחשבון? קודם כל לפני עצמך. אחר כך יש משפט שני במשנה. מאין באת מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום הפרימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיל את דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא המשפט הראשון, זה המשפט השני. במשפט הראשון נאמר, דע מאין באת. אז מאיפה באת? מאין. מאין סוף. ולאין אתה הולך. שוב, אתה חוזר אל העין. ולפני מי? כלומר, לפני עצמך. אתה עתיד לדין ורשבון. לכן אומר המלאך לשרי, את לא יכולה להצליח כל זמן שאת לא מבררת מי את. אגר שפרת שרי, אם איזה באת, אתה תלך. ואז היא נותנת לעצמה דין וחשבון. או לפני מלך מלכי המחל קדוש ברוך הוא. ואתה אומר, מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. אני מקבלת את זה שאני השפחה. והוא אומר לה מלאך השם, שובי אל גבירתך. והתעני תחת ידיה, והוא אומר לה מלאך השם, ארבע הרבה את זרך ולא יספר מרוב. כלומר, ההצלחה של הגר תלויה בהכרת את עצמה כשפחה. יש דבר מאוד מעניין. כשמישהו מנסה להתכחש למעמדו, אז הוא עושה שטויות. יש לו איזו מלחמה פנימית, ברגע שהוא חוזר אל מעמדו, אז הוא מצליח. הוא יודע בדיוק מי הוא. ברור? עכשיו אנחנו רואים, יש דבר מאוד מעניין שהיה בחוקים הקדמונים, בחוקי חמורבי, נאמר במפורש, בחוקים שהיו נהוגים בימי האבות. אני אביא לכם עכשיו חוק שהתורה לא שימרה, שהיה נוהג בזמן האבות, אבל הוא לא נמצא בשולחן ערוך. בימי האבות היה מקובל כך. זה כתוב במפורש בחוקי חמורבי, שאם אישה לא יולדת, בעלה רשאי לקחת ברשותה של אשתו את שפחתה, ולהוליד ממנה בן. והבן הזה יהיה היורש, אלא אם כן, הגבירה תיפקד. אם הגבירה נפקדת, חוזר בן השפחה, להיות בן השפחה. יוצא לפי זה, שכל המעמד של ישמעאל תלוי על בלימה. אם שרה תלד בן, אז הוא בן השפחה. אם שרה לא יולדת, הוא היורש. ולכן, כאשר נולד יצחק, מה עושה ישמעאל? הוא מתעלם מקיומו. הוא לא מדבר נגדו, הוא לא מדבר איתו, כי ברגע שהוא ידבר, הוא הכיר בקיומו של השני. תודה רבה. אוכתיה. מה שאין כן, אם הוא שותק, יש מקום לחשוב שאולי יצחק לא קיים. יש למשל הנחת יסוד של האסלאם, שידעת המצוי אצל בני ישמעאל, שכל הקדמונים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, דוד ולהבדיל ישו, כולם היו מוסלמים. כלומר, בעצם היהדות ולהבדיל הנצרות זה לא קיים. ולא עוד, אלא שבית המקדש שהיהודים טוענים שהיה בהר הבית מעולם לא היה. והראיה שהוא לא היה, שהרי מסגד אל-אקצא נמצא שם עוד מלפני בריאת העולם. אם כן, ודאי ששלמה לא היה יכול לבנות מקדש במקום שבו נמצא מסגד אל-אקצא עוד מלפני בריאת העולם. זה לא בצחוק, הם אומרים את זה.
שלמה לא היה מוסלמי.
אז ברור, כמובן, כיוון ששלמה היה מוסלמי, אז ברור שהוא לא יעשה דבר כזה. כן. כן, זאת, יש, ולכן צריך לידעת שאברהם עקד את ישמעאל במכה. יש כל מיני דברים כאלה. כלומר, איזו מחיקה של ההיסטוריה. זו התכחשות לקיומו של בן הגבירה. יש רשע גדול בשם עזמי בשארה, יימח שמו וזכרו, שפעם היה חבר כנסת, והוא התראיין על ידי עיתונאי ישראלי. כלומר, אדם שלא יודע שום דבר מהחיים שלו בתרבות כללית, זה כמעט זה, והוא אמר לו, אז מבשר אומר לו, חבר כנסת, הוא אומר, ברור שעם ישראל זה לא דבר שקיים, זה המצאה של הציונים. אז העיתונאי בהלם טוטל, הוא לא ידע בכלל שחושבים דברים, כן, הוא אומר, אבל מה פתאום, יש דבר כזה, עם ישראל, לא, מה פתאום, כולם יודעים שזה המצאה. חשב העיתונאי שחבר הכנסת השתגע, הוא לא הבין, שהוא בעצם מבטא פה עמדה עקרונית, בין השפחה איננו מוכן להכיר בקיומו של בן הגבירה, על פי חוק קמאי של האנושות. חוקי חמורב, מובן, כן. נכון. כל הסיפור עם הגר הוא לא הוגן. אומר הרמב"ן, חטאה אימנו בעינוי זה. עכשיו תגיד, טוב, אימנו, מה עם אברהם? מוסיף הרמב"ן, וגם אברהם חטא. וואלה, פתאום הופכים לנו את אברהם ושרה לחטאים. מהו החטא פה? החטא הוא שכיוון שלא היו ברורים, היו מוכרחים בסוף לעשות גם עוול. כלומר, ברגע שאתה אומר, למשל, אני לא יודע, זה שלי, זה לא שלי הארץ הזאת. אני לא יודע, אולי ניתן את זה במסגרת הסכם שלום, אולי לא. אני בעצם לא יודע מי אני בעצמי, האם אני אירופאי או אם אני יהודי. אני לא יודע מי אני. לא יודע מה אני עושה פה בכלל. אז מישהו אחר שיושב פה אומר, אתה לא יודע, אז אני יודע. זה שלי. כלומר, חוסר הברירות שלך ביחס לעצמך, גרמה לשני לטעות, ועכשיו אתה צריך גם לדכא אותו. זה אשמתך. כתוב. פורש. בסדר. אז אין ברירה. אז מה אומר למלאך אגב? שובי לגבירתך והתעני תחת ידיה. אין ברירה. כן? זה מזעזע. כן? אבל זה כנראה השפה, כמו שהולכת בין ישראל לישמעאל, לעומת בין יעקב לעשיו. שבין יעקב לעשיו יש דיאלוג, אלים ביותר אגב, אבל דיאלוג בכל זאת, בין ישמעאל לישראל אנחנו לא רואים שום קשר. גם במהלך הדורות, מעולם לא היה דיאלוג יהודי-מוסלמי. מפתיע, אבל עובדה. כן. אני לא יודע איזה שלב לא הבנת, אז אני קשה להגיד את ההתחלה.
מה לא היה ברור?
לא היה ברור פה אם השפחה או האישה. זה בדיוק הבעיה. לא היה נעים לדבר על זה, לא נעים להגיד שמי ששוכב את חיקו של אברהם היא השפחה בעצם. כן? אז מצד הנימוס, מצד היופי, מצד הכביכול המוסר, נתנו לה מעמד מעין של גבירה. ואז הדברים התבלבלו פה.
ואז הוביל לזה ששרה היא תנתה אותה?
כן. מה זה אינתה אותה? אז יש מחלוקת מה היא גרמה לה. יש דעה שאומרת שהיא גרמה לה להפיל. כן? הפלה נגרמה לה. הסיפור הזה. כן, כלומר, יש פה איזו זהות היקפית שהיא מסביב לאברהם, שנמצאת בקשר אישות עם אברהם, בצידה של שרה, של שרה. ויש פה מכאן ואילך תחרות לאורך כל הדורות. עכשיו, זה לא סתם. ישמעאל מייצג משהו בנפשו של אברהם. מה הוא מייצג? כאן צריך להבין משהו. כשאברהם ראה שאין לו ברירה מבחינתו, אלא לקחת את הגר. האם הוא שמח על זה, או ראה בזה משהו של בדיעבד? מבחינתה של שרה, ברור שזה היה, בדיעבד. הנה נעת שרה אני השם מלדת, בועל שפחתי, אין ברירה. מה? הוא, אתה אומר, שמח, למה? כי היא מצרית. הוא אומר, סוף סוף הקדוש ברוך הוא נתן לי את הדרך. עד עכשיו חשבתי, כלומר, עד עכשיו, בהתחלה היה הרי מאבק בין שתי תוכניות של אברהם. התוכנית הקוסמופוליטית שאברהם הגע בעצמו, שבגללה הוא לא צריך בכלל שיהיה לו זרע. הוא אפילו לא צריך שתהיה אומה שתצא ממנו. כי הוא הרי רוצה לתקן את העולם כולו, בלי הבדל אומה לפחות. בין אומה לאומה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רוצה לעשות ממך גוי גדול. אומר אברהם, אוי אוי אוי, מה זה הגזענות הזאת, לא רוצה. בסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא מבין. ככה אברהם מבין שזה המסר. תיקח את המצריה. מצריה, נפלא. זאת אומרת שהאומה שאני אקים, עם הסגולה שאני אקים, זה יהיה מתוך שיתוף פעולה עם הגדולה בתרבויות. אם כן, זאת סינתזה מוצלחת בין שתי התוכניות. לכן מבחינתו של אברהם, הוולד של הגר הוא היצור המובחר, זה מה שהוא רוצה. לא רוצה את יצחק. כן?
אם הכרות היא בגלל אברהם, הדבר הזה לא היה צריך להיות
שיקול. כן היה שיקול, אני אגלה. שרה כן חשבה שהיא צריכה להיות זו שמולידה את העם סגולה. היא אומרת, אבל מה, אני מידת הדין. לעומת אברהם שהוא כולו מידת החסד. אני אעשה מעשה של חסד, זה ימתיק את הדין. זה המטרה שלה.
אבל הבעיה היא לא היא.
הבעיה, היא חושבת שזה היא. כלומר, למה שרה חשבה שהיא צריכה לתת את הגר? כי חשבה שהיא בבעיה. הצרה אני השם מלדת. הכתוב מודיע לנו שזה לא נכון. כן? ושרה, אשת אברהם, לא ילדה, לא. והיא חושבת שזה בגללה. זה הבעיה. כן.
האסלאם מייצג בעצם את הדעה השנייה של אברהם, שנוגדת ל...
כן, 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 ברור.
בסמריות שלה, כאילו, זה שהיא רוצה להשתלט על כל העולם אולי?
לא בדיוק מיסיונרית, קוראים לזה ג'יהאד בעברית. אבל כן, האסלאם מייצג את הכוונה הראשונה שהייתה לאברהם, להביא את ייחוד השם לעולם כולו, בלי לעבור דרך הנוסחה הלאומית. בסדר? אז אם כן, יש פה פלונטר רציני מאוד. בואו נראה. ויאמר לה מלאך השם, פסוק ת' שובי אל גבירתך והתענני תחת ידיה, ויאמר לה מלאך השם, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב, ויאמר לה מלאך השם, הנך הרה, ויולדת בן. מה זה הנך הרה? האם הכוונה שאת כבר בהיריון או שתהיי בהיריון? זה מחלוקת תנאים. האם היא הפילה מפני העינוי של שרה או לא? וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם. מה זה פרא?
חמור.
זה לא חמור, זה
חמור,
חמור בר. מה ההבדל בין חמור לחמור בר? יש הבדל עצום. מה? חמור הבר, דיינו הפרא, לא ניתן לביות. לא הצליחו אף פעם לביית אותו. כלומר, זה מי שהחירות חזקה אצלו. כן? אז זה בדיוק הניגוד לשפחתיות של אמו. כלומר, הוא מבטא חירות. והחירות היא לימודת המדבר. כלומר, מי שחי בחברה הציוויליזציונית, מפתח שעבודים. מי ששוכן במדבר הוא כמו סופה. כן? כל קורא לנדוד, לנדוד. וזה הכוונה שהוא פרא. כלומר, הוא מבטא את הצד החירותי שבנפש האדם. פרא אדם. זה מעלה, עצומה. ידו ממלא, ידו בכל ויד כל בו. יש לו יחס אל הכל, כי אין לו ספציפיות. כמו הנבד. מה זה ידו בכל ויד כל בו? תסתכלו באונקלוס. והוא יהה מרוד בעינשה. כלומר, יהיה מורד באדם. הוא יהה צריך לכולה, הוא יצריך את כולם, וידע דבני עינשה יהון צריך נלה. וידי כל בני האדם יהיו צריכים אותו. כלומר, הוא צריך את כולם, כולם צריכים אותו. מה? כן. כלומר, הוא לא רוצה שום שיעבוד לאף אחד, הוא צריך את כולם, כולם צריכים אותו.
צריכים אותו בגלל הנפט?
בגלל מה?
הנפט.
בדיחה. כן?
צריכים את הערבים בגלל הנפט.
כן? לא ידעתי, צריכים את הערבים בגלל הנפט? וואי, לא שמתי לב. מישהו אמר שכדי לדעת את הגבולות של ארץ ישראל לפי ההלכה צריך לבדוק איפה שאין נפט. ואז יודעים, כן. לא, ברור, זה לא סתם. כן, מה אתה אומר?
כן, יש שאלה לגבי שרה והדר. שאמרנו ששרה אומרת לאברהם, תיקח שפחה, תיקח שפחה, ולכן יש לי את ההבטחה על הזרע, וכאן שתקת את הבסוד. ולהגיד אל תגיע בסדר, למרות כזאת הוא הלך בדרך להגידה, ולקחת שפחה.
הוא חשב שיש לו הבטחה על הזרע, ושזה מתעכב בגלל שהוא לקח רק את שרה ולא את הגר. הוא חושב שהעיכוב הוא חטא. כלומר, פה הדבר לא ברור, כי אין פה גילוי אלוהי שאומר לו, הגיע הזמן או לא הגיע הזמן. מה? וישו עכשיו קיבל, כי עכשיו הוא קיבל הבטחה. נו, ומי אמר, מה? ואם הוא לא, נגיד, לא יישא אישה עד יום מותו, אז למרות כל ההבטחות זה לא יקרה, נכון? הוא נשא אישה והיא הכרה. אז זה סימן שרצון השם זה שהוא ייקח אישה אחרת. אני חושב שגם אני, אם הוא היה בא לי לייעוץ זוגי אצלי, הייתי אומר לו אותו דבר. יש לו הבטחה אלוהית שיהיה לו זרע, לא מסרה. מה זה לא הגיוני מה שאני אומר? מה לא הגיוני בזה? אני לא מבין. יש לו הבטחה שזה יהיה מסרה? לא, אז אולי זה אומר דווקא שההבטחה דורשת ממנו לקחת אישה אחרת? מה לא טוב בזה?
בתור איש אמונה,
בסדר, אז יש לו אמונה שהקדוש ברוך הוא נותן לו רמזים שהוא צריך להביא זרע ממישהי אחרת. מה הבעיה באיש אמונה? איש אמונה הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לו זרע, זה כן. מי אמר שהוא צריך לפעול בגלל שהוא איש אמונה? ואנשי אמונה הם אנשים שפועלים. שנאמר, ואספת לגניך. כן? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא הרי אמר, אני נותן לך גשם. תחכה, תשב בישיבה, הלחמניה תגיע עד השולחן. אם החריש הראשון לא עבד, אם כל הגרעינים הלכו לאיבוד, מה אתה עושה? אתה צריך לזרוע עוד פעם. הקדוש ברוך הוא לא הבטיח שאם אתה תקיים את המצוות, הוא ייתן לך לחמניות. הקדוש ברוך הוא הבטיח שאם אתה תקיים את המצוות, הוא ייתן גשם. זה סימן שהוא רוצה שאתה תעבוד כדי לקצור. ככה זה עובד. כן.
זה נכון שיש הלכה שאם אדם נשא אישה 10 שנים אין לו בלב יכול להשיג נוספת?
כן, מזה למדו את ההלכה הזאת. כן, כן, כן. טוב. זה בכלל כלל גדול ביהדות שהקדוש ברוך הוא מעוניין בשיתוף הפעולה של האדם ולא בפסיביות שלו. כלל גדול. טוב. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון, ותקרא שם השם הדובר אליה, אתה אל רואי, רואי, אתה נכון? כי אמרה, גם הלום ראיתי אחרי רואי, שהיא הייתה רגילה לראות מלאכים בבית אברהם, והיא מתפלט שרואה גם במדבר. זאת אומרת, כאן כל הבקשה של שרה, של ישפוט השם ביני וביניך, התקיימה, הקדוש ברוך הוא התערב, ודיבר עימה. אגב, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מדבר עימה?
ארבע.
ויאמר לה מלאך השם, ויאמר לה מלאך השם, ויאמר לה מלאך השם. אי אפשר להגיד פעם אחת. זה כל פעם מלאך אחר. כן, חזל, מה זה כל פעם מלאך אחר? מה, אי אפשר לגמור משפט? כי לא יודע, מלאך אומר חצי משפט, רופס, נעלם, מלאך אחר ממשיך. הוא בא, המלאך השם מגלה לאגר מי היא, בתוך הוויכוח. כן? עכשיו, אז מה זה כל פעם מלאך אחר? מה? אני חושב פשוט שזה כמו להבה שמהבהבת. ניסיתם פעם לפעמים לשפוך מים על הברנר של הגז ולהדליק אחר כך? תנסה פעם. מה? יש במטבח של המכון יש גז, אתה יכול לנסות. תשפוך מים על הברנר ותדליק. כן, אבל מה שיקרה זה ככה. אתם, אתה יכול לבוא אליי הביתה, ואני יכול לספר לך מראש כבר מה יקרה. הלהבה לא תאחז כמו שצריך. כן, נאחזת ולא נאחזת. זה אופי הנבואה אצל הגר. יש גילוי, אבל אין גילוי. כל פעם צריך לחדש מחדש. בסדר? כי זה בהיקפיות של ישראל. זה תמיד אותה שאלה, כן? הרי יש שליחות אלוהית לאסלאם. אבל השליחות האלוהית הזאת, זאת לא נבואה. זה משהו שמתקרב, משהו שהיה רוצה, משהו שיונק, אפשר לומר, מהנבואה הישראלית. איזה ניצוצות כאלה. לכן זה גם מופיע בצורה מבולבלת. כן. אגב, תסביך בין השפחה חוזר הרבה בקוראן. שיש תמיד דיבורים על זה שאנחנו הערבים, אנחנו הושפלנו. אנחנו צריכים להשפיל את אלה שהשפילו אותנו. תמיד התסביך הזה. כן. ישמעאל עשה תשובה. זה נכון. איך? זה באמת סוד גדול. כשנגיע לפרק כף, אנחנו נדון בזה. אבל אתה צודק, זו שאלה גדולה. איך הוא עושה תשובה? בפרק כף, אנחנו בעזרת השם נתחיל לדון בזה. טוב. בלי נדר. תראה, למשל, בקהילה הבינלאומית וגם בספרות הערבית, תמיד מסבירים, מדוע היה צריך שתהיה מלחמת יום הכיפורים? כדי למחוק את ההשפלה של מלחמת ששת הימים. מה? כן, גם בקוראן יש דברים כאלה, מלא דברים כאלה. יש בכלל בעיה, למשל, ההשפלה שהייתה למוחמד אישית, זה היה במדינה. כשהוא הגיע אל היהודים, כדי למכור את האסלאם, והוא התחיל לדבר, והם צחקו. וכיוון שהם צחקו, הוא נהיה אנטישמי. כן, הם מספרים את זה, זה לא... האם זה היה חטא מצידם? לא, לא הייתה להם ברירה. כי מה שהוא אמר זה היה כאלה שטויות. כן, כשמישהו, הוא כותב, הרי בקוראן זה כתוב שחור על גבי לבן, שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים. אתם צוחקים, אה? לא בסדר, אבל זה כתוב בקוראן, מה אני אעשה? כתוב גם בקוראן שמרים, אחותו של משה רבנו, היא מריה, אמו של ישו. כתוב בקוראן. מה, אתם צוחקים? לא מתביישים? איך אפשר לבזות דת? בסדר, אז היהודים שמעו את זה, צחקו. איך כתוב שם בקוראן? שהנוצרים עובדים לישו והיהודים לעזרה. איפה שמענו שיהודים עובדים לעזרה? אני אגיד לכם איפה זה בא לו. הוא שמע איזה רב, שאמר בבית הכנסת, אתם עובדי עבודה זרה. ואז הוא שמע, עבודה זרה, עבודה זרה. כן, זה יצא לו ככה. אתה מבין? אז אתם צוחקים, לא מתביישים לבזות את האסלאם? מה אתה אומר?
אני לא בטוח שזה הסיבה שהוא חושב שעבודה זרה, עזרה בגלל עבודה זרה.
אלא ממה?
כל התפיסה שלהם שעזרה הוא בא ושינה את כל ההיסטוריה.
כן, זה מה שהם טוענים אחר כך. לא, הם אמרו את זה, כן, אמרו את זה, זה יכול להיות גם כן. כי הרי כשהיהודים אמרו לו, רגע, אבל מה שאתה אומר זה הפוך מה שכתוב בתנ״ך. אז איך הוא יצא מזה? הוא אמר, אתם זייפתם את התנ״ך. ומאז יש טענה מוסלמית, מימי מוחמד, שהתנ״ך הוא פרי של זיוף של היהודים, ושבעצם הזייפן הראשי היה עזרא. כן, יש טענה כזאת. הוא עצמו לא אמר את זה, אבל מלומדים מוסלמים מאוחרים יותר אמרו את זה. אחר כך זה הגיע לכמה יהודים הרעיון הזה, והגיע בסוף גם לספינוזה. ומזה הבסיס של ביקורת המקרא המודרנית. כן. הוא שמע שיעורים בעזרת השם. אולי, מפה אני יודע. טוב. על כן קרה, פסוק י' ד'. לבאר, באר לחי רואי, הנה בן קדש ובן ברד, ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר, ישמעאל, ואברהם בן 80 שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. בשביל מה לציין את גילו של אברהם בלדת ישמעאל? מה זה 86? מה זה 86? פעם ראשונה?
לתת מניין לאסלאם.
מה זה 86? פעם שנייה. מה? מה? פי וב, נכון. פי וב זה 86. אז מה? אלוהים בגימטריה 86. נכון? זאת אומרת, זה המדרגה הטבעית. מי זה אלוהים לפי התורה? זה מי שברא את הטבע. בראשית ברא אלוהים. זאת המדרגה הטבעית של אברהם. מצד הטבע הוא מוליד את ישמעאל. כשהוא מתעלה מעל הטבע, מגיע לגיל 100, הוא מוליד את יצחק. מובן? זה ההבדל. זאת אומרת, המדרגה הטבעית, וזה מה שאמרת, שהיה צריך שקליפת ישמעאל תיפרד מאברהם. כלומר, מה זה קליפת ישמעאל נפרדת? הכוונה שצריך לתת מקום לממד הזה של הנפש של אברהם, שיקבל את ההופעה הספציפית שלו. כן, שיוליד את ישמעאל. על פי, מי אמר הדין? אמרתי על פי הטבע.
אז ברגע שהוא תוציא את הקליפה,
הוא יכול ללדת. ואז הוא יכול ללדת את יצחק אבינו של מידת הדין. כן, ודאי, ודאי. כלומר, צריך לתת למקום לחסד של טומאה לצאת, ואז הוא יכול להוליד את מידת הדין של יצחק. יפה. בואו. כן. אז זאת אומרת שאחרי שאברהם הוא בן 86, אז שימו לב, במשך 14 שנה, הוא מאוד מאוד אוהב, או מגיד 13 שנה, הוא מאוד אוהב את ישמעאל. הוא רואה בו את הנושא של כל התקוות שלו. כלומר, יש לו 13 שנה מאושרות, שבהם הוא אומר, סוף סוף, הקדוש ברוך הוא הבין אותי, הוא נותן לי להקים את עם הסגולה, מתוך שיתוף פעולה עם הגר המצרית, הילד הזה הוא יהיה עם הסגולה. 13 שנה. פתאום, ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם ויאמר אליו, ואז הוא יתחיל להסביר לו כל מיני דברים, ששאלה גדולה היא איך אברהם יגיב אליהם. בואו נראה. וירא השם אל אברהם. ויאמר אליו, אני השם. לא. אני אל שדאי. לא מבין. אם זה השם שנראה, שיגיד אני השם. למה הוא אומר אני אל שדאי? יתהלך לפניי ויהיה תמים, ותנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד, ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור. פה לא מובן שום דבר. בהתחלה השם נראה, והוא אומר לו, אתה יודע, אני אל שדאי, שזה הרי לא נכון לכאורה, אבל זה השם. ואז מי מדבר איתו? אלוהים. בלבול מוחלט. כן, זו התשובה. אבל קודם כל אנחנו רואים פה שיש מעברים. עד עכשיו, אברהם בעצם היה נאמן לאלוהים. לכן גם הוא הוליד ילד בגיל 86, כגמטריה של אלוהים. השם דיבר איתו, אבל הוא אף פעם לא פעל בפועל לשנות את הטבע. נכון? כאן הקדוש ברוך הוא רוצה לשנות את הטבע. הוא רוצה שאברהם בן 100 יוליד, ששרה בת 90 שנה תלד. נכון? אז יש פה לראשונה השם שמתגלה ממש. אבל כיוון שאברהם עוד לא ראוי לזה, כיוון שהוא עדיין ערל, לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מי שרוצה להופיע דרכך. איך קוראים לשם השם הרוצה להתגלות? אל שדאי. אל שדאי זה אלוהי ההבטחות. זה לא השם המקיים את הבטחתו. כן. זה דבר בלתי אפשרי ללדת בגיל 500 שנה בזמנו של אברהם. נכון? ולכן פה נדרש נס. עכשיו, כשהקדוש הוא בפועל עושה נס, הקדוש הוא נקרא השם, י' כ' ו'. אבל עוד לא נעשה הנס. הוא בדרך להיעשות. זה אל שדאי. כשאברהם שומע את זה, הוא נופל על פניו, הוא לא יכול לשאת את הגילוי הזה. לכן בינתיים מדבר איתו אלוהים. ואז לכל אורך הפרשה, אלוהים מדבר עמו, עד פרק י"ח, פסוק א', אחרי שאברהם עושה ברית מילה, וירא אליו, השם. מה אתה אומר?
איך קשור אל שדאי להבטחות? רש"י אומר, שדאי ללחוצים, וזה קשור להבטחות,
אני אל שדאי פרי ורווה. כל מקום שבו יש כוח ההולדה, כתוב אל שדאי. שזה, שאמר לעולמו די ואמר לאלהותו די. כלומר, נקודת המפגש בין המוחלט לבין היחסי. אבל זה צריך הרחבה קצת, מה המשמעות המדויקת של אל שדאי, ואת זה בעזרת השם נעשה בפעם הבאה. שלום.